אז זיקור כל הסיפור שאני שולח היום, נתתי את הכותרת עטורי נכדים. עטורי כמו עטור מצחך. במשפחה שלי, אצלנו הילדים כבר פרחו מהקן ומנהלים חיים עצמאיים. אנחנו נוהגים להיפגש כמעט באדיקות לארוחות סוף שבוע משפחתיות עם הילדים והנכדים. והביתי סביב, אני מניח שמרבית המשפחות נוהגות כך. זה כנראה חלק מה-DNA הישראלי או היהודי, ויש לכך בוודאי סיבות ושורשים. והנה, לפני כמה שבועות נפגשנו זוגתי ואני ארוחת ערב עם ידיד עסקי מהעבר ורעייתו. שניהם קוריאנים מסיול שבקוריאה הדרומית. במהלך השנה האחרונה נולדה להם הנכדה הראשונה מביתם הבכורה, ששהתה בארצות הברית ובשנה האחרונה חזרה לסיול. איזה כיף לכם, אני אומר. אני מניח שאתם מתראים הרבה עכשיו, נהנים מהנכדה. כן, אנחנו מתראים אמונים, אבל במינונים שאינם חונקים. עבורנו, אחת לחודש זה המינון שנוח לנו, ושאינו מתנגש עם הביחד הזוגי שלנו. זוגתי נוגעת בברכי מתחת לשולחן, רמז לשיחה האחרונה שניהלנו בהקשר הזה, או מתוך מבט על כל חברינו, עטורי הילדים והנכדים, ועל כמות השעות השבועיות שכולנו, כולנו מקדישים להם. ובהקשר הזה אני רוצה לצרף לכם חוויה מעברי מהתקופה של שנה שבה חייתי בסין. וגם אז אני נזכר שזה היה בהרמת גבה. להזכירכם, אתם הזיקוקין דינו, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים, מהחיים שכולנו, שיש בהם חומר למחשבה. הקשיב, ליקט, וגם מספר לכם בקולו שהוא קדינו. אז בואו נחזור לחוויה שרציתי לספר לכם מהתקופה של השנה בה חייתי בסין בנושא נכדים. אני בארוחת צהריים עם שיאן, שם בדוי, מנהלת מקומית באחת החברות. בת 34 נשואה ואם לילד בן שנתיים. ועל צלוחית של אורז וצלחת מרק, היא מספרת לי שלאחר לידת בנה, הורי בעלה הצטרפו לגור איתם בדירתם. בסין, המעורבות של הסבא והסבתא בעזרה ובגידול הנכד או הנכדה, היא מאוד דומיננטית. במיוחד בתקופה אז, שהיה מותר להביא רק ילד אחד. לאחר תקופת מה שההורים שבעלי גרים איתנו, כך היא מספרת, הם החלו להראות סימנים של קושי מהניתוק מסביבתם הטבעית, מכפר המגורים שלהם המרוחק. נו, אני שואל, הוא מחכה להמשך? והיא לוגמת עוד כף מהמרק בשאיפה קולנית, כדרכם של הסינים אז, ואומרת לי, אז יום אחד הם החליטו לעשות פסק זמן ולחזור לכפר שלהם לתקופה של כמה חודשים. אוקיי, אני אומר, הגיוני, ואיך הסתדרתם בתקופה הזאת לבד? הרי התרגלתם לעזרתם בגידול הילד ובשמירה עליו כשאתם בעבודה. הילד, היא אומרת, הילד נסע איתם, והיא מביטה בי כאילו זה לא יכול להיות אחרת. לכל התקופה? אני שואל בעדינות כדי לא לפגוע או להראות שבעיניי זה תמוע. כן, היא משיבה. רק השבוע הם חזרו. וכמה זמן לא ראיתם את בנכם, אני שואל. הוא היה איתם שם 10 חודשים. שתיקה. שנינו השפלנו מבט, מתרכזים באוכל, ואז היא מחייכת אליי. כל הסיניות מחייכות בביישנות ושואלת, גם אתם, כסבא וסבתא, נמצאים כך עם הנכדות שלכם בישראל? ואז הגיע תורי לזוז בי נחת בכיסא שלי, הרי נכדותיי בארץ, ואני בחרתי להיות בסין במשך שנה שלמה, רחוק מנכדותיי. אצלנו זה קצת אחרת. פלטתי בגמגום. בדרך חזרה ישבתי ברכב מהורהר. מזכירתי, שישבה לידי, חשה בחושיה הטובים, שמוזר היה לי שהורים צעירים נפרדים מילדיהם הרכים לתקופה כה ארוכה. בשלב מסוים היא אמרה בשקט, אתה יודע, שוקה, אל תשפוט. עבור שיאן זה בסדר גמור. הרבה כך נוהגים כאן, היא ובעלה עובדים. זו סיבה טובה שלא להפסיד עבודה, ולכן אין בכך רבב. ובעקבות שתי החוויות הללו, שכל כך שונות אחת מהשנייה, גם עם חברנו מקוריאה וגם עם המנהלת מסין, מצאתי עצמי תוהה שוב, לך תדע מה נכון. וכמו שמזכירתי אמרה, אל תשפוט. וכי יש נכון בכלל? וכי לא הכל עניין של נקודת מבט, של חינוך, של התרבות בצמחת? הזכרתי באמרה של סופרת אמריקאית ממוצא הודי בשם סג'ל בדני, שאמרה, דרך של אחרים אינה עניין לשיפוטנו, אלא הזדמנות שלנו ללמוד. וכן אני מניח שלולי השונות הזו, לא היה לנו מניע כל כך משמעותי ומעניין לטייל בכל העולם על מנת להיחשף, להכיר את התרבויות האחרות הללו, ואולי ללמוד ולצמוח. הנעימה היפה שברקע היא נעימה סינית, שנקראת הירח מייצגת ליבי, כתבה תרזה טנג, מנגן על סקסופון, קני ג'י. זיקוקין דינור, שוק הדינור.